עכשיו ובכן, פרשיות שמות בו, שמות וירא בו, מתארות לפנינו את ההתגלות הראשונה בהיסטוריה לבני אדם. ההתגלות לציבור, הכוונה, שנותר ממנה רושם בהיסטוריה הראשונה, היא ההתגלות של הקדוש ברוך הוא אל מצרים. כפי שאמרנו מספר פעמים, המצרים היו האומה הראשונה בהיסטוריה שזכו להתגלות. כפי שנאמר מפורש בפרק ז', פסוק ה', וידעו מצרים כי אני השם, בנתותי את ידי על מצרים והוצאתי את בני ישראל מתוכם. אז מי ידעו כי אני השם? מצרים. מי לא אמור כאן לדעת? ישראל. אז זו נקודה מאוד חשובה. ההתגלות של הקדוש ברוך הוא הייתה למצרים בלבד ולא לעם ישראל. כן.
ישראל זה לא
כל כך חומה.
איך אתה יכול להיות שאחד חווה את ההתגלות ואחד?
זה כמו שמשל, אתה מדבר עם מישהו. מישהו שומע אותך מן הצד. זה נקרא שדיברת אליו? לא.
לא יחס אישית אליו.
זהו, זה הכוונה. אתה עד לשיחה, אבל אתה לא בן שיח. ולכן אתה קולט את זה באופן שונה. לא. ההתגלות זה הפנייה.
דוגמה בשיעור, מישהו מחוץ לדלת, הוא עדיין הרב התגלה, נגיד הוא סתם...
לא, אני לא מדבר אליו. נגיד, או נגיד עכשיו, אני יודע, מישהו עובר ולא מתכוון לשמוע את השיעור, אתה מתכוון, כן? השיעור לא נועד בשבילו. הוא לא נועד בשבילו. אז זה לא דיברתי אליו, ולכן מה שהוא קלט הוא עד לכך שאני דיברתי איתך. מובן? זה ברור, זה תוכן אחר. זה כמו שמשל, אני יודע, היית בחתונה, אתה ראית איש ואישה התחתנו, כיוון שאתה נכחת, אז זה אומר שגם אתה התחתנת? לא. זה אומר שאתה עד לכך שהייתה פה חתונה, שהיה קשר מיוחד בין שני בני אדם, ואתה רק יכול להעיד על כך שזה היה, אבל אתה לא היית הנושא, החווה את המציאות הזאת. מובן? אז גם פה, הקדוש ברוך הוא נגלה למצרים ולא נגלה לישראל. אלא ישראל מעידים שהשם נגלה למצרים. זה כן, ברור? אבל כאן כתוב מפורש, וידעו מצרים כי אני השם. לא כתוב וידעו ישראל. כן.
אין
הקדוש
ברוך הוא יכול לגלות דבר ספציפי שמוגבל, כי הוא לא
פרסום. טוב, אתה בכלל שואל על מושג ההתגלות, כן? מה המשמעות שלו? כן. אבל ברגע שאנחנו מדברים על התגלות, אפשר להבין שיש התגלות למישהו ספציפי ולא לשני. כן. עכשיו, בכלל צריך להבין מה המשמעות של התגלות הוא בכלל. מאז בריאת העולם, בעצם, אפשר לומר, יש מסך כבד, מסך עופרת, שמבדיל בין בני אדם לבין הקדוש ברוך הוא. מהו? הבריאה עצמה. עצם העובדה שריבונו של עולם ברא, בזה הוא הסתיר את עצמו. בכמה הסתרות הסתיר את עצמו? בעשרה הסתרות, שנאמר, בעשרה מאמרות נברא העולם. 10 פעמים הקדוש ברוך הוא אמר ויהי, 10 פעמים הסתיר את עצמו. מובן? זה בעיה. לברוא עולם שאמור לגלות אותו, ועד רבה מגלה אותו. סותם את הגולל על ההתגלות. נורא. מה עושים? אבל מצד שני, בלי הדבר הזה, בלי הגליה הזאת, אי אפשר היה לעולם להיות. מה עשה ריבונו של עולם? נתן זמן להוויה להתגבש, עד שהעולם היה ראוי לזה שהמסך ייפרץ. ואז ריבונו של עולם פרץ את המסך ואמר, קוקו, זה אני. בסדר? איך הוא עשה את זה? כמובן, אם הסתיר את עצמו בעשרה הסתרות, היה צריך להתגלות בעשרה מכות. 10 מכות שהם 10 גילויים הפורצים את ההסתרות האלה. מה? אז לא הכל מתבטל. זה התגלות בגבול. דקיק. כן? זה קו דק. לא יותר. כן? כשאם לא, כן? אתה צודק. הכל היה בטל, ואז כל העולם היה בטל מחדש. קרה משהו כזה פעם, בדור המבול, כמעט. כמעט לגמרי. כן? ריבונו של עולם גם כן התגלה בדור המבול. אבל הוא לא השאיר מי שיוכל להעיד על זה. לא, נוח לא ראה את זה, הוא היה בטבע. מה?
הענקים שהיו על
ה... אוג, אוג, נכון. אוג אולי הוא השריד היחיד שיכל להעיד על כך.
זה לא שינה אותו.
מה? ודאי שזה שינה אותו. אתה חושב שאוג היה סתם בן אדם? אוג היה צדיק.
הוא
היה צדיק, הוא היה גדול בכל המובנים. אבל הוא היה צדיק גם. שאם לא כן, איך היה פולט מן המבול? נכון? רק צדיקים פלטו מן המבול. אז אוג ונוח. איזה קדושה הייתה לו? איזה צדיק הוא היה? קדושת הברית. הרי מה היה החטא של דור המבול? נבון הברית, אז כנראה שהוא היה צדיק. טוב, איפה היינו? אז אם כן, צריך לפרוץ את המסך של הבריאה, והפריצה הזאת היא כואבת. כן? כי מי שזמן רב היה בחושך, הפגישה הראשונה שלו עם האור, זה נורא, זה כואב. לכן זה 10 מכות. תלוי לפי מידת ההכנה של הכלי. לעומת זה, עם ישראל, כידוע, יותר טוב מהמצרים. לפחות 50 יום אחרי יציאת מצרים, ואז שוב זכה לאותה ההתגלות, אבל בדמות 10 הדיברות. מבקש לומר, הדיבור עבר 3 שלבים. מאמרות, מכות, דיברות. 10 מאמרות נברא העולם. אחר כך 10 מכות כדי לפרוץ את המסך של הבריאה, ומי שאיננו ראוי קלה על ידי זה. ובסוף, 10 הדיברות בהר סיני. בסדר? וגם אז צריך הרבה הרבה מסכים. כן, העם ביקש, גש אתה לבדך, ואל ידבר עמנו, אלוהים פן נמות. כן, זה קצת מסוכן עדיין. בסדר?
יש הפרגה בעוצמת ההתגלות ממכה למכה,
זאת אומרת, ספרדה יש... כן, ודאי, ודאי, ודאי. זה הולך ונהיה יותר ויותר חזק.
ההתגלות יותר חזקה?
כן. ההתגלות יותר חזקה, יותר שורשית, ולכן גם יותר מסוכנת. כן.
אנחנו אומרים שיצאנו בריאה זה בעיה מצד הבריאה. אז הבריאה צריכה לעזור בתשובה, לא השם.
מי אמר שהשם חוזר בתשובה?
לא, כי אומרים שהקדוש ברוך הוא לא מתגלה כדי לתרץ את
הקושי. לתרץ את הקושי?
קושי שקשה
לפרוץ את הקושי. זה שקשה לגלות את הקדוש ברוך הוא זה חסד שהוא עשה עמנו. כן? כי אם הוא היה גלוי אלינו, לא יכולנו להתפתח.
אז מה היה קושי בהתחלה?
מה?
שהקדוש ברוך הוא לא יכול
להופיע,
זה היה קושי?
לא יודע למה אתה אומר קושי. זאת עובדה. כדי שיהיה עולם, צריך שריבונו של עולם ישים את עצמו קצת בצד. מחשיך. אחר כך הוא פורץ. מה הבעיה? לא מובן? לא, לא, מה?
זה תיאפור, שהבעיה מצאת הבריאה, ולכן הבריאה צריך לעזור בתשיבה.
זה גם וגם. שני מתגעגעים זה לזה. הקדוש ברוך הוא מתגעגע אלינו, אז הוא מתגלה בסיני, אנחנו מתגעגעים אליו, ולכן חוזרים בתשובה. כן.
מה עשינו? איזה חוזר בתשובה עשינו?
מה, אני מקווה שאתה חוזר בתשובה מדי פעם,
לא? לא, אז.
מה? ועשה אתכם על כנפי נשארים. כן.
למה זה ברוך הוא לצר ומחצו לאנשים קדושים כדי שיוכל לשאר...
שאלה נפלאה, לא הנושא שלנו כעת. בסדר? אוקיי. עכשיו, כן?
קריאת ים סוף, שזה אחרי 10 מכות ולפני...
זה השלמה של 10 מכות. זה השלמה של 10 מכות.
השלמה.
כן, של 10 מכות.
אבל זה בשביל ישראל גם, זה עוד בשביל ישראל.
קצת, ניצוץ אחד. אבל על זה נאמר, אז ישיר משה. זה לרגע, אז, אז, אחר כך שהוא נעלם. זה לא נצחי, כן? זה ספונטניות לשעתה. עכשיו, מה שמפליא כאן, זה העמידה האיתנה של פרעו מול המכות. תסתכלו כאן בפרק ז' פסוק ג' ואני אקשה את לב פרעו והרביתי את אותותיי ואת מופתיי בארץ מצרים ולא ישמע עליכם פרעו ונתתי את ידי במצרים וכו'. למה הוא לא ישמע? הוא צריך לברר האם זה צודק. כלומר, אומרים לו, תשמע, בני בכורי זה ישראל, לא אתה. הגיע הזמן שאתה תוציא את ישראל ממצרים. אומר פרעה, רגע, 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 מה שאתם אומרים לי, אתם משה ואהרון, זה שמי שמנהל את ההיסטוריה זה לא מצרים, אלא זה ישראל. נכון? זה מה שאתם אומרים. כלומר, אתם רוצים שאני, המלך של הציביליזציה הגדולה הזאת, אבטר על התפקיד שאני ממלא באחריות ובנאמנות לקידום האנושות, לטובת קבוצה גדולה של עבדים שעדיין לא הוכיחה את עצמה בהיסטוריה. ושמכאן ואילך, חוט השדרה של ההיסטוריה יהיה דרך האומה הזאת, ולא דרכי. אני רוצה הוכחות. יש לי אחריות פה על מצרים שלמה. אתם עוד רוצים שסתם ככה אני אשחרר? כלומר, צריך להבין, אנחנו כל הזמן אומרים, איך פרעה הוא רשע שהוא לא שומע את דבר השם? ההפך, זה מראה כמה שפרעה היה אחראי, ולא ויתר על התפקיד ההיסטורי שלו, אפילו כשזה יזיק לעמו. אפילו כשזה יזיק לעמו, הוא החליט, מה זה? צריך... לא סתם מוותרים על האחריות, על הניווט של ההיסטוריה.
מה?
עכשיו אומר, מה? לכן הקדוש ברוך הוא, כדי לעזור לפרעה, מקשה את ליבו. מסביר רבי עובדיה ספרנו, למה הקדוש ברוך הוא חיזק את לב פרעה, הוא הקשה את ליבו? כדי לשמור על הבחירה החופשית שלו.
פרעה קיים מבחירה שלו.
לא, אדם עם בחירה חופשית רגילה, כשהוא רואה את מי היאור הופכים לדם, על המקום הוא מתחלחל ומשדח את כולם.
זה הבן אדם, זה הבחירה שלו.
מה? יש לו
ברירה?
הייתי רוצה לראות אותך. הייתי רוצה לראות אותך. יפקו לך את הנהר שלך לדם.
יש לך את ישראל על ההצלה.
מה?
יכול להיות שגם פרעה היה עושה את זה. יש לך נותן עוד כוח סתם, שאין את הבחירה שלו.
לא, זה כדי לשמור על שיווי המשקל, כי זה לא פייר. לשלוח כזאת מכה על אדם יחיד ולצפות ממנו שעדיין יהיה בבחירה חופשית. לכן צריך לחזק את ליבו, כדי שיהיה לו כוח לעמוד מול המכות, כדי לשמור על שיווי המשקל של הבחירה החופשית שלו. ברור? זה לא כמו הרמב״ם. אבל זה די מסתבר לפי מה שאנחנו לומדים עכשיו, כן? לפי רבי עובדיה ספורנו.
זה לא כל כך הבחירה החופשית שלו, זה יותר בובת משחק כרגע ב...
ההפך, אז הוא לא בובת משחק. עד רבה. כי כל רגע ורגע הוא יכול להחליט כן ויכול להחליט לא, כי יש לו לב קשה. והוא מחליט לא. למה? לא שכנעו אותו. כי הרי בעצם מה זה נקרא אומה שמנהיגה את ההיסטוריה? בעברית קוראים לזה ראשית. שלוש אומות הן בהיסטוריה שטוענות לתואר הראשיתיות. והן מצרים, שנאמר ויח כל בכור במצרים ראשית עונים בהולכם. וכן עם ישראל, שנאמר קודש ישראל השם ראשית תבואתו. וכן עמלק, למדנו את זה שבוע שעבר, נכון? כן, כן, ברור. עמלק, שנאמר עליו, ראשית גויים עמלק. לכן פרעה צריך להשתכנע שמגיע לישראל לצאת ממצרים, וכל זמן שהוא לא שוכנע, הוא לא משלח. כפי שאמרנו גם שבוע שעבר, הנס הוא שבסוף הוא מסכים. כן. זאת השאלה. למה שאנחנו צריכים עכשיו ללמוד? כי הרי אחרי מכת בכורות, לכאורה עד רבה, הוא שילם את המחיר. הרי כתוב, ותמאן לשלחו, הנני הורג בנך בכורך. אז כיוון שנהרג בנו בכורו, מכאן ואילך הוא פטור מלשלח את בני ישראל. כן? בכל זאת הוא שילח, כנראה שהוא הבין בהכרה מלאה שראויים ישראל לצאת. עונש, נכון. האדם יכול לבחור. או עונש, או לעשות מה את רצון השם. תוכיח. מסתדר? זה אצלי לא הוכחה. אני, מה שאני קורא, אצלי זה הוכחה. כן? עכשיו, כן.
על הפסוק בשמות.
כן.
ואני ידעתי כי לא ייתן אתכם מלך מצרים להלוך.
זה לא ביד חזקה, כן.
אז מה שהוא אומר, כל עוד שאין לנו מודיעות יגיע חזקה.
כן, נכון.
שמשמע שזה דווקא בגלל היד החזקה.
בגלל היד החזקה. מה היד החזקה עשתה לו? נכון, בלי המכות הוא לא היה מסכים. מה? לא. כי הקדוש ברוך הוא יודע שפרעה הוא אדם מאוד מאוד חכם ואחראי, הוא לא ישלח את בני ישראל סתם. לכן צריך יד חזקה כדי לשכנע אותו.
יד חזקה זה שכנוע נפש,
לא, אבל היד החזקה, נאמר לו גם מה הגבול של היד החזקה. עד מכת בכורות. לכן, מכיוון שהייתה מכת בכורות, לכאורה, פרעה כבר צריך לא לשלח את בני ישראל. הוא אבל בכלל משלח. ברור, אז זה מה שאומר רשי שמה, שהיד החזקה שכנעה אותו שעם ישראל מגיע לו לצאת. צריך להבין איך זה שכנע אותו. לא? כי אפשר לומר, בעצם שכל עשר המכות באות לענות על טענות אפשריות של פרעה. הטענה הראשונה יכולה להיות, לא מבין אתכם, אתם היהודים, אתם רוצים לצאת ממצרים, אבל יש ביניכם לבין מצרים מכנה משותף אחד גדול, ובכלל ביניכם לבין כל האנושות כולה, והיא שכולנו, גם המצרים, גם העברים וגם כל בני אדם, נתונים תחת המערכת של הטבע, תחת שלטון הטבע, ולכן בזכות מה אתם טוענים לגורל מיוחד. על זה באה התשובה, מכת הדם. מה עושה אדם? אדם פגע ביאור, כלומר במקור הטבעי של מצרים. יש ביטוי של הקדמונים שמצרים היא מתת היאור. זה מתנה שהיאור נתן לעולם. כן? ברגע שהיאור נפגע, נפגע כל מצרים, כל מערכות הטבע. ואילו ישראל לא נפגעו. זה סימן שיש משהו בישראל שגובר על הטבע. מאיפה זה בא להם? זה בירושה מאברהם אבינו. גם הוא עבר את הנהר. לכן כל פגיעה בנהר לא פוגעת בבני אברהם. בזכות מה הוא זכה לזה? כן, זה נכנס לכבשן האש וכדומה. אם כן, יש לעם ישראל זכות מיוחדת לצאת בתור בני אברהם. כמובן שהתשובה הזאת היא לא מספקת מסיבה פשוטה. יש עוד בנים לאברהם, יש ישמעאל, יש בני קטורה, זה עוד לא מייחד את האומה הישראלית בתור אומה ישראלית. לכן צריך להוסיף תכונה נוספת שמבדילה את ישראל מן העמים, והיא תכונת מסירות הנפש, שזה דווקא בא לנו מיצחק אבינו, נכון? יצחק אבינו שהיה מוכן להישחט על גבי המזבח, אז זה סימן שיש בעם ישראל, ואלמלא שניצל, אז כולנו לא היינו קיימים, כי היינו נשחטים יחד איתו. בשחיטתו עם ישראל בעצם היה גם כן קלה. אז אם כן, זה עבר אלינו, הייתי אומר בתורשה נשמתית, שיש בנו מסירות נפש שאין אצל אומות העולם. וזה, מה? וזה מה שקרה במכת הצפרדעים. כן, איך כתוב? תסתכלו. במכת הצפרדעים בפרק זין פסוק כף זין, ואם מהן אתה לשלח, הנה אנוכי נוגף את כל גבולך בצפרדעים, ושרת היאור צפרדעים, ועלו, ובאו בביתך, ובחדר משכבך, ועל מיטתך, ובבית עבדיך ובעמך, ובתנוריך. אבל התנורים הם חמים. אז מה קורה לצפרדע כשנכנס לתנור? נצלה. נכון? זאת מסירות נפש. מה? כן, נכון? באים אחר כך הצרפתים ואוכלים אותם איתם? מה?
הייחוד של ישראל לא נקרא מכת דם שהיה מאברהם אבינו דווקא, זה עם ישראל מיוחד, זה לא קשור לנו לאברהם אבינו.
בוודאי. הנהר זה הכוח של הטבע שמחיה את מצרים. כל פגיעה בטבע פוגעת בכל מי שמשועבד לטבע הזה. אברהם, בזה שעבר את הנהר, הראה שהוא גובר על הטבע. שהנהר איננו עבורו מחסום, אלא אדרבה, מה שיש לעבור אותו. כן? בעוברו את הנהר, אברהם הוכיח שעבורו העולם הטבעי איננו מהווה פונקציה. השיקולים הטבעיים אינם אלה שידריכו את ההתנהגות שלו. מה? לא, איזה נהר? הפרט. הפרט. עברת את הפרט פעם? זה מה זה? כן? מה? כן. המסירות נפש של הצפרדעים היא פגעה במצרים, ולא פגעה במי שיש בנפשו מסירות נפש מאבותיו. זה הכוונה. ולכן, מאברהם ומיצחק, זכינו לא להיפגע במכת דם ובמכת צפרדע. אבל שימו לב שבאמת מדובר בהתגלות על דרך השלילה. אנחנו לא נפגעים. כלומר, הכל נשאר אותו דבר מבחינתנו. כן.
באסלאם יש מסירות נפש.
איפה ראית?
ג'יהאד.
ג'יהאד, כן, אבל זה לא מצווה קבועה. זאת אומרת, יש מצוות מלחמה אצלם. אבל, למשל, אין אצלם מצווה למות על קידוש השם. כלומר, אם לוקחים מוסלמי ואומרים לו, או שתשתחווה לפסל, או שתהרג, לפי ההלכה המוסלמית, הוא משתחווה. איננו מוסר את הנפש. מובן? זה לא אותו דבר, זה מלחמה. כל העמים עושים מלחמות. ובמלחמה, דרכם של כל בני אדם למסור את נפשם. מובן? פה מדובר על משהו אחר, כשזה על מסירות הנפש, הכוונה לשם עשיית רצון הבורא ולא לעבור עבירה. כן? מה אתה אומר? עכשיו, אגב, אבל באמת, אצל הנוצרים מצאנו אנשים שמתו, נקראים קדושים אצלם, במסירות נפש על אמונתם. וזה בא להם, כמובן, מיצחק אבינו. הרי יעקב ועשיו הם בניו. ולכן עדיין טענת הייחוד של עם ישראל איננה מספיק טובה בזה שאנחנו נאמר, אנחנו בני אברהם ובני יצחק. כי בני יצחק יש עוד אחרים. אז מה אתה טוען? שאתה יוצא מן הכלל. לכן צריכה לעבור מכה שלישית, המראה את הייחוד של העם היהודי בתור בני יעקב, שהם בעלי תכונה שאין באחרים. מהי התכונה הזאת? הכינים, נכון? כך כתוב. מי זה כתוב? לא, איפה זה? פסוק ג' בפרק ח' ויעשו כן. לא, לפני כן, פסוק ב' ויאמר השם אל משה, אמור אל אהרון, נטה את מתך והח את עפר הארץ והיה לכינים בכל ארץ מצרים. צריך להפוך לכינים. כן, אגב, מעניין, יעקב אבינו ביקש אל נא תקברני במצרים. למה? מה אומר רש"י? שעתידה להיות קינים. שעפר הארץ עתיד להיות קינים ויהיו מרחשות תחתיי. אז יעקב אבינו לא רצה להתגרד בקבר, לכן הוא ביקש לא להיקבר בארץ ישראל, לא להיקבר במצרים, אלא בארץ ישראל. כן? מאוד מעניין הטיעון הזה. כן, הקינים זה בא להראות את החולשה של מצרים לעומת, לעומת העוצמה של יעקב. אבל איך כתוב כאן? פסוק י' ד' ויעשו כן החרטומים. מה?
זה סותר. אם אין לו מה לחשוש מהקינים, אז גם מתחת...
אדרבה, זה מראה שהאפר המחלה את יעקב איננו אפר שנהיה קינים. בזה הוא קבע את עליונותו מזה. כן? פסוק י' ד' ויעשו כן החרטומים בלתיהם להוציא את הקינים ולא יכולו, ותהי הקינם באדם ובבהמה. ויאמרו החרטומים אל פרעה, אצבע אלוהים היא. מה פירוש? מה אומר רש"י? למה? למה לא יכולו? שאין השד שולט על בריאה פחותה מכיסא עורה. כן? זה קטן מדי בשביל השדים. לא מסוגלים לשלוט על זה. זאת אומרת, דבר קטן מדי יצא כבר מתחום הכישוף. הוא נכנס לתחום האלוהי. זאת אומרת, מה שמיוחד בבני יעקב זה העובדה ששכינה שורה עליהם. כתוב הרי, והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה, והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו, והנה השם ניצב, נו, עליו, על מה? על יעקב. על יעקב, ויאמר, אנוכי אלוהי אביך, אלוהי אברהם ואלוהי יצחק. אבל על מי אני ניצב? עליך דווקא. כלומר, אין הקדוש ברוך הוא ניצב לא על אברהם ולא על יצחק, משום שאברהם ויצחק הם גילויים חלקיים ביותר של האלוהות. כן, מידת החסד או מידת הדין. ואילו יעקב הוא זה שכולל, הוא האישיות שבה כל הגילוי מופיע. ולכן יש סגולה בישראל, סגולה עצמית, שבא לידי ביטוי בזה שאין השד יכול לשלוט בהם. כן? אז כדי שיהיה סממן לכך שמה ששולט בישראל הוא דווקא הכוח האלוהי, צריך היה שתבוא מכה של הכינים, שאין הכוחות הטבעיים או השדיים יכולים לפעול בהם, ואז ראיה שישראל הם למעלה, שישראל הם כלי לגילוי שכינה. כן.
שאלה, הנציב בפרשה הקודמת בשמות,
כן.
שכל שלושת העבודה עליהם, הנהגה מסוימת מעל הטבע, וכל השאר בדרך טבע כולל יעקב. ואומר שכל ההנהגה של יעקב היא מעל הטבע, אז זה
מסתגע. לא אמרתי מעל הטבע, אמרתי שהשם שוכן בו. הנה השם ניצב עליו, שהוא האלוהי. לא דיברתי פה על אל-טבעי, דיברתי על זה שהוא כלי לשכינה. זה משהו אחר. שכינה שורה אצלו, לא דווקא אל-טבעי. מובן? כן.
מהלך שלא מספר גם, כאילו, רב אומר שפרעה יושב עושה התייעצות, מה עכשיו הקדוש ברוך הוא מלמד אותי?
כן. זאת אומרת, פרעה שואל את עצמו, מה מייחד את האומה הזאת מכל האומות?
הוא מקבל את מכת הדם, הוא יושב בביתה, אומר, בוא נחשוב מה קשור בן דם.
בוודאי. כלומר, פרעה היה צריך להבין שיש משהו שמבדיל את ישראל ממצרים ברמה של היאור, כלומר ברמה של השיעבוד אל הטבע, ואת זה הוא גילה במכת הדם. ברמה של המסירות נפש, גילה את זה בצפרדעים. ברמה של השראת שכינה, גילה את זה בכלים. מה, אתה חושב שפרעה היה אדם קטן? היה חכם מאוד, הוא ידע לשאול את השאלות הגדולות ביותר. הוא שאל שאלה נפלאה, מי השם? לא כל אחד יכול לשאול את זה. כן.
גם לעשות
כמה
שירי
זה. מה? כן. כן. כן, כי זה בא מכוח החרטומים. כלומר, אחרי שהחרטומים התאמצו, עשו. כן, פה הוא רואה שאלוהי העברים עושה את זה. מה? מה? כן, אבל בשם אלוהי העברים. הוא יודע שזה אלוהי העברים שעושה את זה. לא משה ואהרון. מובן?
זה לא פגע בישראל.
זה לא פגע בישראל, ודאי. כן, זה הכוונה. כן. טוב, אבל כאן יכולה להיות טענה הרבה יותר... כן.
גילות למצרים זה דווקא שגילות מגיעה לישראל.
שמה ש?
עשר המכות.
לא, זה דווקא מגיע למצרים. המכה, במי פגע? לא, זה מראה שיש להם חולשה שאין בישראל. ברור? אבל למי זה מראה את זה? להם, לא לישראל. כן? עכשיו, יכולה להיות כמובן טענה אחרת של פרעה. בסדר, אתם שונים מכולם, כי אתם בני אברהם, יצחק ויעקב. באמת כל הכבוד. מה? מה? לא, זה גם טענה, אבל לא עכשיו. טענה יותר מאוחר. כן? הטענה היא, בסדר, אתם בני אברהם, יצחק ויעקב, אבל במהלך ההיסטוריה קרה לכם משהו. אתם החלטתם להתמזג עם מצרים. וזה קרה בימי יוסף, שהוא הוריד את אבותיכם למצרים, ומכאן ואילך נשתלתם על גבי התרבות הזאת. אז קשרתם את גורלכם בגורלנו, אין לכם זכות לצאת. טענה יפה? מה זה הטענה הזאת? טענת הערוב, הערבוב. מה?
שאלה, זה לא כל כך
בשביל
אותם החופשים של בני ישראל, שרואים שהם
רצו
לגבור שם את יעקב, אז הוא לא, אני מבקש רשות לצאת,
וזה. נו. אבל מי הביא... אבל מי החליט לצאת? מי החליט לרדת? בני ישראל החליטו. ולא עוד, אלא המנהיג של האומה, יוסף, הוא זה שיזם את המהלך. מה?
מה?
טכנית, זה... יש כל מיני דרכים איך להיענות לבעיות טכניות.
הנה, גם הוא בירת גושן.
זאת התשובה. התשובה הייתה שבעצם גם כשהם החליטו לבוא לגור במצרים, החליטו לגור בגטו. כן, בארץ גושן. וכאן, במכת הערוב, שהיא מכת העירוב, כן, מתבררת לראשונה מעלתה של ארץ גושן. הנה, פסוק י' ז' כי אם אינך משלח את עמי, הנני משליח בך, ובעבדך, ובעמך, ובתך את הערוב, ומלאו בתי מצרים את הערוב, וגם האדמה אשר הם עליה, והפלתי ביום ההוא את ארץ גושן, אשר עמי עומד עליה, לבלתי היות שם ערוב. כלומר, למה בעצם עמי יושב עליה? כדי לא להתערב, לבלתי היות שם ערוב. זאת הסיבה שיושבים בארץ גושן ולא בכל מצרים. למען תדע כי אני השם בקרב הארץ. כן? כלומר, אפילו יוסף דאג לשמור את אחיו ממגע עם מצרים. כפי שלמדנו, אלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה. ראובן, שמעון, לוי, יהודה וכו', ויוסף לבדו היה במצרים. הם באו רק מצרימה ולא במצרים, והוא היה במצרים. אז אם כן, יש לנו שונות שבאה לנו בירושה מאברהם, יצחק, יעקב ויוסף. זאת המשמעות של ארבעת המכות הראשונות. כן,
קראתי ברש"י שבוע שעבר ששם החליטו לא כאן ברית מילה
שלנו,
לא? נו, אז מה? אבל הם שמרו על שלושה דברים: שמם, לשונם, בגדיהם, נכון? זה סממנים של זהות לאומית. כן? איך אתה מזהה, אני יודע, איש מנדת טור הכרת? על פי הלבוש, נכון? על פי השפה, על פי השם. קוראים לו זליג, הוא מדבר יידיש, והוא לבוש כמו טורקי.
אבל מה אמר לך ברית מילה? אמר לך דווקא את הרצון פנימי שלהם, כן להתמזל.
לא. זה מראה שהם לא היו בארץ ישראל. ברית מילה זה ברית על הארץ. זה מה שזה מראה. כן, הברית מילה זה ברית על הארץ. כן, ותנה בריתי ביני וביניך, וביניך ובין זרעך, לתת לך את ארץ כנען. לכן בארץ ישראל יש מקום לברית, בחוץ לארץ בשביל מה? כן, ככה הם חשוב. כן? מה? עד רבה, אפשר גם להגיד שזה מונע התבוללות, כי המצרים כן היו מלים, כידוע. כן? המצרים היו מלים. אפילו הרודוטוס טוען שהיהודים למדו את זה מן המצרים. אבל יש פעם על דרך ההלצה אמרו שזה אמת. למה? יוסף הרי מל את המצרים, כך כתוב. למה הוא מל את המצרים? כי הוא ידע שהיהודים יעשו רק מה שגויים עושים. כן. מה אתה אומר?
את העניין הזה של הערבוב. כן. יוסף הוא מאחיו שירדו באופן הרעי.
מי יוסף ואחיו? אבל זה יוסף שדאג לנושא הזה. יוסף הוא זה שדאג בעבור תשבו בארץ גושן. כן? כדי שאת לא תתערבו עם מצרים.
מה
החשיבות
של הברית של הילד של משה? אם אתה אומר הברית לא חשובה בחוץ לארץ והיה רק ב...
אבל הגיע הזמן להוציא אותם. נכון? להביא אותם לארץ, אז צריך למול. טוב, אבל למרות כל ההבדלים האלה שמבדילים את ישראל מן העמים, יכולה להיות טענה אחת גדולה. אתם היהודים משפחה מיוחדת, אבל אתם בני אדם. כולנו בני אדם, נכון? בתור בני אדם אין שום סיבה שאתם תפרידו את גורלכם מגורל כל האנושות. כן, אבל זה נגיד תוספת מעלה, זה לא מראה על חיסרון בשאר האנושות. זה אומר, להיות משועבד לטבע זה עוד לא חיסרון, אפשר לקרוא לזה נורמליות. זה שלך יש מעלה נוספת שלך משועבד לטבע, אז זה תוספת מעלה, זה עוד לא אומר גריעותם של בני אדם. כן, מובדלים בתור מה? בתור משפחה מיוחדת שיצאה מן האדם, בסדר? אבל זאת אומרת שיש מכנה משותף, היותנו בני אדם. זה עוד שאלה שפרו ישאל בסוף, בסדר? נתחיל עם זה. זה מעגלים קונצנטריים, נכון? בהתחלה הוא טוען אתם מצרים, אומרים לא, אנחנו לא מצרים, אנחנו בני אברהם, יצחק, יעקב, יוסף. אחר כך הוא אומר כן, אבל אתם בני אדם. אומרים לו, אתה ככה אומר, נראה לך מה זה דבר שכין ברד. מה זאת אומרת? זה נכון שבראשית הכל ישראל באמת והאנושות זה גורל אחד, אפשר לומר לישראל יש תוספת מעלה, אבל קרה מה שקרה באנושות, כבר לא מצד ישראל, הייתה נפילה והידרדרות מוסרית של האנושות עוד לפני הופעתו של אברהם. כן? שלוש נפילות היו: שפיכות דמים, עבודה זרה וגילוי עריות. זה קרה בשלוש דורות. דור המבול הפיל את כל האנושות לשפיכות דמים, דור הפלגה הפיל את כל האנושות לעבודה זרה, וסדום ועמורה זה הביטוי לנפילת האנושות לגילוי עריות. וזה בעצמו כבר היה מספיק כדי להבדיל את ישראל מן העמים, גם בלי תוספת המעלה של היותנו בני אברהם, יצחק ויעקב. כן? איפה רואים את זה? בשלושת המכות של דבר, שכין וברד. הדבר, מה זה? מה זה דבר? למות, לא? במי המוות שולט? במי שזורע מוות. כלומר, בבני אדם שחטאו בשפיכות דמים, אז באמת, אין הגנה מפני המוות. אגב, איך אומרים דבר בארמית? מותה. מותה. כן? מוות. עכשיו, ולכן בא מכת הדבר להראות, זה מאוד חשוב כאן, פסוק ד' של פרק ט', ויפלא השם בין מקנה ישראל ובין מקנה מצרים, ולא ימות מכל לבני ישראל דבר. כן, פסוק ו', ויעש השם את הדבר הזה ממחרת, וימות כל מקנה מצרים, וממקנה בני ישראל לא מת אחד. אם כן, הנפילה של האנושות מימי דור המבול לא פגעה בישראל. זאת אומרת, אנחנו מנוקים מן האבון הציבורי של הרצע. אבל יש עוד נפילה שקרתה באנושות, זאת העבודה זרה, שבא לידי ביטוי במרידה שהייתה במגדל בבל נגד הקדוש ברוך הוא. אותה מרידה שהייתה במגדל בבל באה מפני הגאווה שמילאה את לב בני האדם, מפני ההצלחה הטכנולוגית. איך כתוב שמה? הווה נלבנה לבנים, ונשרפה לשרפה, ותהי להם הלבנה לאבן, והחמר היה להם לחומר. ויאמרו, הווה נבנה לנו עיר, ומגדל וראשו בשמיים. זאת אומרת, כל זה מתחיל מזה שהם יודעים לעשות לבנים. הם גילו כיצד לעשות אבנים מלאכותיות. הקדוש ברוך הוא ברא אבנים. גם אנחנו, בני אדם, נעשה אבנים איפה שאין אבנים. נעשה לבנים. נעשה חומר איפה שאין חומר. ניקח את החמר, והחמר היה להם לחומר. ואז אפשר לבנות מגדלים, מגדלים, ולהתחרות בהרים הטבעיים. על זה בא פסוק ח', ויאמר השם אל משה ולאהרון, קחו לכם מלוא חופניכם פיח כבשן. כלומר, תשתמשו בכלי שנתן לבני אדם את הרעיון למרוד, הכבשן. וזרקו משה השמיימה. כלומר, תעשו את אותה הפעולה, באופן תמציתי, של מגדל בבל. למרוד באופן שיש מגדל שראשו בשמיים. וזרקו משה לכיוון השמיים, השמיימה. ואז בואו נראה מי נפגע כתוצאה משחזור החטא. כן.
אפשר גם להראות את זה אולי קודם, את העבודה הזרה עם אברהם אבינו, שנחל כבשן האש של אותם עובדי עבודה זרה ש...
זה לא כתוב בתורה. אנחנו לא סומכים על מדרשים פה.
מה, שהם היו עובדי אלילים?
מה? הכבשן, כבשן האש, כתוב בתורה? הסיפור הזה, זרקו אותו לכבשן. לא כתוב בתורה. אנחנו לוקחים מה שכתוב בתורה. כן? ובאמת התוצאה היא שזה היה שכין פורח הבעבועות אצל המצרים ולא אצל ישראל. נפילה שלישית של האנושות, גילוי עריות. גילוי עריות היה בסדום, בצורתה המכוערת ביותר, משקף זכור, והם נידונו בגופרית ואש ומים. נכון? מים, לא יודע, ים המלח. ויהפוך את הערים, אז מה שכיסה את הערים האלה זה הים, ים המלח. כן, מה? כן, ויהפוך. כתוב, כל אלה חברו אל עמק הצידים, הוא ים המלח. מה זה הוא ים המלח? אז ים הוא זה עמק. כן, בשלב ההוא עוד לא היה ים. אחרי המהפכה, מי היה? כן? איך כתוב? מה? עכשיו, מה? מה הבעיה? אין בעיה. עכשיו, צריך להבין מה בדיוק היה בתמצית, כן? דיברנו על זה פעם. מה היה החטא של אנשי סדום בדיוק? הם סברו שהם חברה משיחית. הרי מה היה החטא העיקרי, לפי יחזקאל הנביא? ידי עני ואביון לא יחזיקה. כלומר, היה חוק שאסר לתת צדקה בסדום. למה נותנים צדקה? כי העולם חסר, אז צריך להשלים את החיסרון. אבל בעולם שלם כבר לא שייך לתת צדקה. מכיוון שאנשי סדום סברו מפני רווחתם הכלכלית שהם הגיעו למשטר החברתי האידיאלי, הם סברו שהם כבר בעצם בימות המשיח מבחינה מסוימת. לכן מי שנותן צדקה בסדום מגלה את הרוותה, מגלה שעדיין העולם חסר. וזה כמובן סותר את האידיאולוגיה הרשמית של הוועדה המרכזת של המפלגה, ולכן אסור לתת צדקה בסדום. וכמו כן גם, מאותה סיבה, הפסיקו לרצות להביא ילדים. מדוע? כי מדוע מביאים ילדים לעולם? כי העולם עוד לא שלם. אבל בעולם שלם כבר אין צורך להביא עוד ילדים, אבל יצרה דעריות עדיין נשאר, ולכן נפלו לעריות שלהם. היצר נשאר, ולכן היה שם משכב זכור. אז כל פנים, המבחן האמיתי של חברה משיחית זה אם היא יודעת לעשות שלום בין אש למים. אם אתם יודעים לעשות שלום בין אש למים, אז זה סימן שבאמת הגעתם לאחרית הימים. אז באמת הטענה המשיחית שלכם היא צודקת. ולכן הדין של סדום היה על ידי עשיית שלום במרומיו, שהיה שם גופרית ואש ומים. אותו דבר אנחנו רואים במכת הברד פה. כן? איך כתוב פה? בפרק ת' פסוק כ"ד, ויהי ברד, ברד לפי זיכרוני זה עשוי ממים, ואש מתלקחת בתוך הברד. היה אש ומים. כלומר, כשם שנדונה סדום, כך נדונה מצרים. אם כן, שלושת הנפילות האלה, גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה, היו מצויות גם בתרבות המצרית, ובזה עצמו כבר נפלו ממדרגתם של ישראל. יש פה אורות? באורות ישראל יש שם דיון לגבי סגולת ישראל, מאיפה זה בא. תורתם של ישראל צריכה להתברר. צריך לברר. אם האנושיות הכללית של תוכן האדם עומדת היא בה בצוויונה כמו שהיא אצל כל העמים, ועליה נבנתה הצורה הישראלית המייחדתה, או שמעקב עד ראש הכל הוא מיוחד. כלומר, האם יהודי, האם עם ישראל זה גוי פלוס משהו, פלוס קדושה, או שבישראל הכל, גם היסוד הדומה לגויים, הוא מיוחד. ללא קשר עם הגויים. אומר הרב, זה תלוי איך אתה מדבר. נראים הדברים, נראה הדבר, שמקודם נערך הדבר, שצורת האדם תשתנה בכללותה, ובתור תוספת ויתרון יגלה על האומה המיוחדת רוחה המפואר בהדרת קודש. כלומר, מלכתחילה הכוונה הייתה, שם ישראל יהיה באמת גוי כמו כל הגויים. עם תוספת של קדושה. אבל התקלקלו העניינים. מה התקלקל? רוח האדם שקע כל כך בכלל, כלומר האנושות נפלה מבחינה מוסרית, עד שלא היה יכול, כלומר הכלל אנושיות, יכול להעשות בסיס לקודש, אלא אם כן יקלקל אותו. והוכרחה גלות מצרים לבוא בתור קור הברזל, שצירפה, כלומר נקטע את צד האדם שבישראל, עד שנעשה לבריאה חדשה, וצורתו החולית נתשתשה לגמרי. והוכל גוי פעם אחת על ידי הגרעין האנושי לצורה של מראש ועד עקב כולה ישראלית, יעקב וישראל. כלומר, זה בעצם התיאור של שלושת המכות האלה, מה שאומר הרב. שלושת המכות האלה ביררו שיש נפילה עצמית למצרים שמונעת את ישראל מלהיות שותפים, מלשתף את מצרים בבניינם. כן.
יודעים הרב שמה שונים ישראל למצרים, היו אותו דבר מבחינת העבורות שלהם.
זה שאלה מעניינת מה שאתה שואל. אתה שואל, הרי לכאורה, כל מה שאני מדבר פה, זה בכלל לא נכון מבחינה מעשית. עם ישראל היה מקולקל בדיוק כמו המצרים. נכון? מה? גם בדברים האלה. הם לא חטאו בעריות?
זה אחד מארבעה דברים.
כן? לא יודע. תלוי, זה מחלוקת מדרשים. בגמרא כתוב, במחילתא כתוב רק שהמלאך אמר לקדוש ברוך הוא, עללו עובדי עבודה זרה ועללו עובדי עבודה זרה. לפחות בעבודה זרה הם מקולקלים. אבל בזוהר כתוב, עללו עובדי עבודה זרה, מגלי עריות ושופכי דמים, ועללו עובדי עבודה זרה, מגלי עריות ושופכי דמים. כן, זו השאלה של המלאך שאתה שואל. שאלת מלאך, המלאך המצרי. כן, מה אתה אומר? כן, נכון. למשל, זה באמת הולך בכיוון הזה. שהדז היה מותר, כלומר, הם היו עוסקים בעריות.
שאלה, המלאך הקודם.
כן.
מה שהרב מתכוון, בעצם, האם מבחינת ה... היצירה של עם ישראל היא כל הזמן הייתה קבועה בו, או שזה דבר שהתברר מזמנים, הם נולדו כעם, כגוי כל העמים, או נכון לקדושה. זה דעתו כעקוז הרי בעצם, שאומר שאחרי הכל הזמן קיים, אז לוקח לו זמן להתגלות.
אפשר לומר, כן, אפשר לומר, כן, אפשר לומר.
ובתוכנו
עמד. נכון.
יש הגישות
אצלנו. שתי הגישות אצלנו, נכון, לא צודק. עכשיו, אז אם כך פה יתברר, אז באמת השאלה היא, כל מה שהמכות האלה מבררות, זה סותר את המציאות? תשובה, המכות מבררות צד אחד בלבד של קדושת ישראל, והוא הסגולה. באופן סגולי, אנחנו לא עובדי עבודה זרה, לא מגלה עריות, לא שופרי דמית. הוא רואה את זה דרך המכות. המכות מסבירות לו, אתה רואה שאם יש מכה שפגעה בשפיכות דמים, בשופכי דמים, ולא פגעה בישראל, זה סימן שישראל אינם שופכי דמים. אם יש מכה שפגעה בעובדי עבודה זרה, וישראל לא נפגעו, זה סימן שישראל לא עובדי עבודה זרה. למרות שבמציאות הם כן. או? כי אנחנו מדברים פה עכשיו על הצד הסגולי, מה? יכול להיות אפילו עוד יותר גרוע במצרים, כי כשיהודי חוטא, זה יותר גרוע מאשר שגוי חוטא, נכון?
כאילו, אז עוד יותר צריך להתאם, הקדוש ברוך הוא מפקיר בדקן אנשים את האנושות.
אבל כאן, מה שפרעה מגלה כאן זה הסגולה. אבל הטענה השנייה שלך, תבוא אחר כך. כי הרי זה באמת מפליא. פרעה הרי מסכים לשלח את בני ישראל, פתאום, ברגע האחרון, הוא אומר, בעצם, טעות. ואז הוא רודף אחרי בני ישראל, יש קריאת ים סוף, והוא נהרג. אז תחליט. או שאתה מסכים שהם צריכים לצאת, או שאתה לא מסכים.
אבל
תחת
עכשיו, כאילו, גם מה שאנחנו עוברים עכשיו, הוא
צריך. מה? רגע, רגע. מה שפרעה בעצם בא לברר בטענה השנייה, כלומר, אחרי מכת בכורות, פרעה אומר, בסדר, שכנעתם אותי שיש סגולה לעם ישראל. אבל מה עם המעשים שלהם? הם צריכים גם לצאת ידי חובת הזכות המוסרית. ובשם בשם היעדר זכות מוסרית לישראל, הוא רודף אחריהם. ולכן באותה שעה, סגולת ישראל לא עזרה כלום בקריאת ים סוף. מה? כי באותה שעה הייתה לנו זכות יתרה. נחשון בן עמינדב. זאת אומרת, נחשון בן עמינדב בא להוסיף זכות לישראל כשהם היו זקוקים לזה. כן, אנחנו נראה בדיוק, אנחנו גם נגיע לזה. אבל אני אומר, הטענה הזאת היא הובאה. מה? בוא, זה, זה, בוא. טוב, מה? אז נשאר. מדברים על האומה. החוטאים. ואתה אומר שאלה שיצאו, הם היו צדיקים. כן, יש פה בעיה אחת. אבל יש פה בעיה, אדוני היקר, שבשעה שעברנו את ים סוף, באותה שעה המלאך אמר לקדוש ברוך הוא, הללו עובדי עבודה זרה, הללו עובדי עבודה זרה. זאת אומרת, אלה שיצאו ממצרים היו אנשים רעים מאוד. כן? מה? כן? מה זה החמאס? מה? גזל. כן? אולי חמאס זה גם השפיכות דמים. מלאה הארץ חמאס. כן? לא, דור המבול לא. אמרתי פגם פנימי. יש פגם פנימי, יש פגם חיצוני. כן? ולא נחתם גזר דינם אלא על הגזל. כן? אבל למעשה, זה היה שפיכות דמים. הרי היה, זה שהם מתו. מי שמביא מוות, מת. מה שאין כן, למשל דור המבול, דור הפלגה, זה לא זה. כן? כן, מה אתה אומר? נכון. תוקנה מצרים, נכון, נכון, תוקנה מצרים. ודאי. ומה שנשאר טוב ממצרים, יצא איתנו ממצרים. זה מה שנקרא כלי כסף וכלי זהב ושמלות. וניצלתם את מצרים. וניצלתם כדי להציל מה שאפשר להציל. נכון. מה? דרכנו. כלומר, מה שמקולקל אצלם נשאר מת, ומה שהיה ראוי להישמר, עבר אלינו. בסדר? במילים אחרות, אנחנו המצרים האחרונים בהיסטוריה. אנחנו היהודים, כן? אנחנו השארית האחרונה של מצרים העתיקה בצורתה החיה. יש עוד שארית אחרת, אבל זה במוזיאונים. כן, זו הפירמידות. אבל זה לא חי. מה שנשאר חי ממצרים העתיקה זה עם ישראל. כן? לא, זה חי. טוב. לפעמים. כן. זה לא אותה מצרים. מצרים דאז עבדה. עבדה מן העולם. אחר כך יש מצרים אחרת, שפלה יותר. כן, אבל זה ראינו שלא גמרנו את החשבון עם מצרים. אתה צודק. כתוב, והיא בשלח פרעה את העם. מה זה לשלח בעברית תנכית? מה זה לשלח? ללוות. כן, ואברהם הולך עמם לשלחם. מזה אתה לומד שפרעה מלווה אותנו גם אחרי גאולתנו. לא גמרנו להשתחרר ממנו. אבל קצת משהו מזה נשאר. כתוב, כן, מי שחציו עבד וחציו בן חורין, עובד את רבו יום אחד ואת עצמו יום אחד. דברי בית הלל. איך יכול להיות בכלל שאדם הוא חציו עבד וחציו בן חורין? הוא היה עבד של שותפים, ואחד מהשותפים שחרר אותו. אז הוא חצי עבד, חצי בן חורין. אמרו להם בית שמאי לבית הלל, והלו, תיקנתם את רבו ואת עצמו לא תיקנתם. ליסה שפחה אינו יכול מפני שהוא בן חורין, ליסה בת חורין אינו יכול מפני שהוא עבד, והלו לא נברא העולם אלא בשביל פריה וריביה, שנאמר לא תוהו ברעה לשבת יצרה, אלא כופין את רבו ומשחררו וכותב לו שטר על חצי דמיו. זאת אומרת, הוא צריך לשלם אחר כך, לעבוד כדי לשלם חצי עצמו, וחזרו בית הלל להורות כדברי בית שמיים. כן? אגדה הזו, הסיפור הזה מאוד מוזר. כן? הרי מכניסים פה שיקולים של לא נברא העולם אלא בשביל זה, כדי לפתור בעיה של נישואין של חציו עבד וחציו בן חורין. אלא הכוונה, חציו עבד וחציו בן חורין הראשון בהיסטוריה, זה היה עם ישראל, שהיה עבדו של הקדוש ברוך הוא, שגזר עליו שיעבוד במצרים, ידוע תדע כי גר יזרחה, וגם היינו עבדים לפרעה, שהוא היה משעבד בפועל. יום אחד הקדוש ברוך הוא שחרר את עבדו. החליט, ישראל יוצא ממצרים. אז עכשיו לך חצי עבד, חצי בן חורין. אז מפני תיקון העולם, צריך לכפות את רבו, את פרעה, לשחררו. כופים אותו. אבל, מה עושה העבד? כותב לו שטר על חצי דמיו. יש לו חובות כלפי הפרעה הזה. לכן, למרות חיסולה של מצרים אז, משהו נשאר עדיין שלא גמרנו לשלם. וזה הכבדות שבמהלך הגאולה. כן, פרעו אותיות העפר. זה כבד להיגאל. יש תמיד עיכובים. זה המס שאנחנו משלמים לפרעו. כן?
אני לא מבין את השם הזה, כי השם לא שחרר אותנו. איפה?
אמר, הקדוש ברוך הוא אמר, לא, שחרר אותו מהגלות.
לא מעבדות להשם.
זה משהו אחר, זה עבדות חדשה. אחר כך הוא קנה אותם שוב. כן, בפסח מצרים, קנה אותם שוב. יש לזה דיון, מתפילין שהוא נתן להם זה. כן? אבל אז הם שוחררו לרגע אחד ומיד קנה אותם.
יש קשר לשלמה המלך בנשיאות מצרים, שכזאת חזר שוב את מצרים?
כן, כן, ודאי. ותרב חוכמת שלמה מכל חוכמת מצרים. טוב, על כל פנים יש עדיין טענה אחת של פרעה, שלא ביררנו אותה עדיין, והיא הטענה, נכון, אז אתם שונים מכל בני האדם, 100%. אבל כולנו שייכים לאותו עולם, כולנו נבראים של הקדוש ברוך הוא. ובמובן הזה, גורלכם משותף לכולם. אז למה אתם בכל זאת רוצים לצאת ממצרים? וזאת טענה שכדי לפתור אותה צריך שלושת המכות האחרונות, וחשבתי שנוכל השבוע, טוב, אז יהיה שבוע הבא בעזרת השם.